בעזרת השם ולא כן, אנחנו פסקה סמכי נדמה לי, לא? מהי כי זה כל האדם? כן, כתוב בפסוק, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. מה הפירוש של המילים כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר רב הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. הכוונה בשביל האדם הוא תכלית הבריאה. אבא בר כהנא אמר שכול זה כנגד כל העולם כולו. רב שמעון בן עזאי אומר, רב שמעון בן זומא אומר, כל העולם כולו נברא אלא לצוות לזה. טוב, בקיצור, שלושת המאמרים האלו מתייחסים למרכזיות של האדם בכללות הבריאה. הרמב״ם במורה נבוכים מעין בבקשה תכלית בנקודה אחת אל המציאות, אבל לדעתו כל נמצא נמצא בעבור עצמו שהמציאות טובה מן ההיעדר. זאת אומרת, הרמב״ם בספר מורה נבוכים דן בשאלה של תכלית העולם. תכלית ההוויה, לא דווקא כדור הארץ, כן? כל המציאות שקדוש הוא יצר. אז הרמב״ם שמה אומר שאין לנו אפשרות על פי השכל להגיע למסקנה מהי התכלית של הבריאה. והסיבה היא כי בכל דבר שאנחנו נראה בו כתכלית, אנחנו נחפש לו עוד תכלית. זאת אומרת, נניח שאתה תאמר, האדם הוא התכלית של הבריאה. כן, ומה התכלית של מציאות האדם? שורה תחתונה, אתה תגיד, כדי שיהיה אדם. זאת אומרת, אתה תגיד שחוכמתו של השם גזרה שיש עניין שיהיה מציאות שנקראת אדם, ולכן יש אדם. וככה ביחס לכל דבר, זאת אומרת, יש דברים שאנחנו יכולים לראות אותם כמשרתים את האדם. אבל כשאתה תשאל מה תכלית האדם, בשביל מה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, התשובה תהיה, כך גזרה חוכמתו של השם. אלה שמצאים מחוץ לאדם, שבהם ברור שאנחנו לא נראה אותם כמשרתים את האדם, כשאנחנו תופסים, לפי הרמב״ם, שהם נעלים ממציאות האדם. נניח מלאכים, הם לא קיימים בשביל האדם. אז למה הם קיימים? התשובה היא כי כך גזרה חוכמת השם. זאת אומרת, הם קיימים כי צריך שהם יהיו קיימים. למה צריך שהם יהיו קיימים? אין לנו מושג. זה מה שהכוונה של הרב פה, שהרמב״ם לא רצה לקבוע שנקודה אחת היא תכלית המציאות, לדעתו כל נמצא נברא בעבור עצמו, כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר את הנבראים השונים, כי גזרה חוכמתו, כן? זאת אומרת, יש איזושהי סיבה ששמורה עמו, שאין לנו אפשרות להבין אותה, ומבחינתנו, אנחנו כן יכולים לומר את זה, שיש הכרח במציאות של כל יצור ויצור שהקדוש ברוך הוא יצר. מהו ההכרח? אין לנו מושג. אבל זה שיש הכרח במציאות של כל דבר, כלומר, כל דבר הוא קיים לעצמו. יש הכרח בעצם קיומו. כן.
זה
עם הרמב״ם
שאומר
שנבוא
כל החברה לשרת את ה...
זה בכדור הארץ. הרמב״ם מסכים שבכדור הארץ האדם הוא היצור המרכזי. אבל למה נברא האדם עצמו? אין לך תשובה. וזה רק בכדור הארץ. מחוץ לכדור הארץ, זאת אומרת, בכל הקוסמוס ובנבראים רוחניים אחרים, ברור שהם לא משרתים את האדם, כך פשטת הרמב״ם. כן, והנה אף אנו נאמר, דפליגי בזה רבותינו. אז אומר הרב, בדברים של הרמב״ם, שהם נראו לו פשוטים, באופן פשוט נחלקו פה חז"ל. כן, ומה הכוונה? רבי אלעזר, סביר עלי, והצדיק, האדם המוסרי בתכלית השלמות, הוא תכלית כל המציאות. כן? כלומר, בשונה מהרמב״ם. על כן אמר, כל העולם כולו לא נברא כי אם בשביל זה. כן? בשביל זה, וזה וזה אין להם תכלית. כלומר, אין להם תכלית, הכוונה מלבד מה שהם נבראו בשביל מציאות האדם. רב לעזר, רבי אבא בר כהנא אמר, כן? מה הוא אמר? שכול זה כנגד כל העולם. זאת אומרת, סביר עלי, כדעת הרמב״ם, שאין לומר במציאות זה תכלית לזה. אבל ערך ודאי יש לנו להעריך שיש שם נמצאים יקרים משארותם. כן? כן. לכל דבר במציאות, כן, יש לו קשר משפיע על האדם. עכשיו, לא, אנחנו לא יכולים לדעת את הפרטים בדבר הזה, אבל זה העיקרון. יכול להיות שככל שנתפתח יותר מבחינה מדעית ומבחינה רוחנית, אז נוכל להבין יותר טוב את את הקשר של ההשפעה הזה. עכשיו, מה זה שקול? שקול משמע שיש ערך לעולם ויש ערך לאדם. זאת אומרת, לא נכון לומר שהעולם משרת את האדם. יש את העולם ויש את האדם. רק מה אנחנו כן יכולים לומר? שאנחנו תופסים את המציאות של האדם כמציאות מאוד חשובה באופן יחסי. אבל זה לא אומר שהשאר משרתים אותו. הכל מפרש שקול זה כנגד כל העולם. ורבי שמעון בן עזאי, כן, זו הדעה האחרונה, סבירה לדעה מוצעת, שלא ייתכן לומר תכף מנקודה של כלל המציאות כדעת הרמב״ם, זאת אומרת משהו שכל המציאות מכוונת למטרה המסוימת הזו, אבל הוא רק שלא לומר שרק בשביל זו התכלית יברו, כי יש לכל נמצא גם כן מצד עצמו תכלית, אבל מכל מקום יש תכלית גבוהה שאליה נסמכו כל התכליות הקטנות ממנה. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים לומר לפי בן עזאי, זה שכן יש דבר שהוא בעל מעלה יותר מדברים אחרים, באופן שהתכלית של הדברים האחרים מקבלת משמעות בגלל המציאות של הדבר הגבוה יותר. אבל זה לא נכון לומר שכל משמעותם של הדברים הנמוכים זה רק לשרת את הדבר הגבוה. זאת אומרת, להם גם יש קיום לעצמם, אבל הקיום לעצמם יש לו משמעות בגלל שיש את המציאות העליונה יותר, שזה האדם. וזהו, כל העולם כולו נברא קיים לצוות לזה, פירוש הקישור ההרמוני, טיפת הקיבוץ, שיש לנבראים, אז יש נקודה תכליתית נעלה, אף על פי שגם עצם כל מצוי מצד עצמו טובה מציאותו לעצמו. אבל הקישור הכללי נברא לצוות הזה בדרך צוותא ויחס. לא במובן שהם משרתים אותו, אלא במובן שיש פה איזשהו קשר שהם מקבלים מהמציאות האידיאלית של האדם. כן, יש שלוש דעות. דעה אחת רואה את כל המציאות כמשרתת את האדם, כלומר שתכליתה זה לשרת את האדם. דעה שנייה אומרת לא, כל דבר מציאות שהוא תכלית לעצמו, אם כי יש מציאות יותר חשובה, זה המציאות של האדם, אבל זה רק חשיבות יחסית, אבל זה לא הופך את הכל להיות משרתים אותו. ויש דעה שלישית שאומרת מצד אחד לא נכון לומר שכל הפרטים האחרים משרתים את המציאות של האדם, מצד שני לא נכון לראות כל נברא כמנותק וקיים לעצמו, כי יש הרמוניה, כלומר יש קשר של השפעה הדדית של הנברא האנושי שהוא העליון יותר לשאר הנבראים שהם הפחותים ממנו, ויש ביניהם קשר של השפעה הדדית. זה ההרמוניה הזאת שהוא מדבר. סמך וב, כן.
זה חשוב לי כל השאלה של תכלית הבריאה, שנגיד דרך השם שהרמב"ם מדבר על ההטבה על בני אדם.
הרמב"ם לא מקבל את זה. כן, הלאה, סמך וב. היודע בחברו שהוא רגיל ייתן לו שלום, יקדים לו שלום. שנאמר בקש שלום ורודפהו. ואם נתן לו ולא החזיר, נקרא גזלן. כדי כך, שנאמר ואתם יערתם הכרי, גזלת העני בבתיכם. מה זה גזלת העני? אז אומר רש"י, ולא אף גזלת העשיר גזלה היא, אלא גזלת העני שאין לו כלום לגזול ממנו, אלא שלא ישיב על שלומו. מה שאפשר לגזול מעני, הרי לא תיקח ממנו כסף, כי אין לו. אבל אתה יכול לגזול לו את השלום. זאת אומרת שהכוונה היא שהוא בירך אותך בשלום, ואתה לא מחזיר לו את אותו שלום שמתבקש שהיית מחזיר לו. אז אתה כביכול גוזל ממנו את ברכת השלום הזאת שמגיעה לו ואתה לא מחזיר לו אותה. מוהרש"א הקשה מהדיגיטין, דרב חי זהב המקדים שלמה לנוכרים, משמע, אפילו לשאינו רגיל להקדים לו שלום. זאת אומרת, על פי הדברים של רבי חלבו פה בשם רבונה, אז אנחנו רואים שהחובת הקדמת שלום זה כלפי מי שאתה יודע שהוא רגיל לברך אותך בשלום. אז אם אתה יודע שיש את פלוני שרגיל לברך אותך בשלום, אתה תשתדל להקדים לו את ברכת השלום. אבל במסכת גיטין מובא ההנהגה של רב חיסדא, שהיה מקדים שלום לכל אדם, כולל נוכרים. זאת אומרת, הרב חיסדא ראה חובה לעצמו להקדים שלום, גם לאו דווקא לאנשים שהוא רגיל איתם במתן שלום הדדי. ותרץ, אז אומני המהרש"א, בקושייה הזאת, דמיירי ברגיל להקדים לו. זאת אומרת, גם מה שמדובר שם, בהנהגה של הרב חיסדא, שהוא היה משתדל להקדים שלום, זה כלפי אנשים שהיו רגילים להקדים לו שלום, או נוכרים משום דרכי שלום. או שגם מה שמדובר שם, שהוא היה מקדים לשלום לנוכרים, הוא היה משתדל להקדים בגלל הדרכי שלום. זאת אומרת, כדי לשמור על יחסים תקינים בין היהודים לבין הגויים, אז הרב חיסדא, כלמות חשובה בקרב היהודים, היה רגיל להקדים שלום לגויים כדי לשמור על יחסים של דרכי שלום. כן. מה זאת אומרת, אצל הרב חיסדא?
כן.
אפשר היה להגיד את זה, אבל אם אפשר להסביר את זה שזה היה פה מתוך משהו שהוא לא חסידות, ואפשר להסביר את זה שמשהו שהוא הניג את עצמו באופן הזה מצד הנהגה הראויה, זה עדיף. כן, זה בעצם מה שמנסה אמר שלום, שזה לא היה הנהגת חסידות, זה הנהגה הראויה, בגלל ש... כן, כמו שאומר, לפי שתי הדרכים. שני התירוצים אינם נראים. והרב, זה לא נראה כמו המהרש"א, דלקמן פרק ב' מפורש אמרינן, הוא מקדים שלום לכל אדם, אפילו נוכרי בשוק. הרי מפורש כל אדם, אפילו אינו רגיל, וגבי נוכרי נקט אפילו. כן, זאת אומרת, גם אם זה אפשר ליישב את ההנהגה של רב חיסדא שם בגיטין, אבל מה תעשה עם ההנהגה שכתובה בגמרא בפרק שני פה, במסכת ברכות, שמשמע, שיש עניין להקדים שלום לכל אדם, גם אדם שאתה לא רגיל, וגם בלחס הנוכרי כתוב אפילו נוכרי. אם נניח שהנוכרי זה מצד דרכי שלום, אז זה לא אפילו נוכרי, אצל נוכרי יש סיבה אחרת להקדים, בגלל הדרכי שלום.
אבל זה סותר.
זה סותר, כי אם אתה אומר דרכי שלום, אז זה אומר שזה בגלל האילוץ, כדי לשמור עליהם על תקינות. ולא מחמת שיש עניין להקדים שלום אפילו לגוי. לפי התירוץ השני של המהרש"א. לכן הוא אומר, זה לא נראה שני התירוצים, כי זה לא יושב עדיין את הגמרא פה, בפרק שני, והיום דעתי נראה, דין פוגע בחברו, מידת חכמים היא להקדים לכל אדם. זאת אומרת, פוגע, הכוונה, מפגש אקראי. זה מה שחז"ל אומרים, תקדים שלום. ברגע שפגשת מישהו שאתה מכיר אותו, תקדים לו שלום. אבל אין חובה להשתדל שימצא לו כדי להקדים שלום. ויש אומר, זה בשוק, כעת הרוויו, הווה מקדים בשלום כל אדם, אפילו נוכרי, והשניהם אומר, בשוק, פירוש שהזדמנו לך. מה זה בשוק? הכוונה, שזה הזדמן, כי בשוק אנשים נפגשים. אבל ביודע בחברו שרגיל ייתן לו שלום, שזה מה שמדובר בגמרא אצלנו, פה תשתדל למצוא אותו באופן שתקדים לו שלום. זאת אומרת, פה זה השתדלות להקדים שלום במובן של עשיית מעשים כדי ליצור את המפגש, כדי להקדים בשלום, לא רק מפגש אקראי. והמקרא מוכיח שאמר על זה, בקש שלום ורודפהו. כן, בקש שלום ורודפהו, זה בעצם תחזר אחר השלום, תרדוף אחר השלום. זה כמובן, כמו שאנחנו אומרים, בגלל החשבון הזה של האדם שרגיל לומר לך שלום. כן, לפי הדברים של הרב, אז כל הסוגיות מתיישבות. כלומר, בפגישה אקראית יש עניין להקדים שלום לכל אדם, כולל נוכרי, וזה ההנהגה של רב חיסדא בגיטין, וזה הגמרא פה בפרק שני. החידוש של רבי חלבו בשם רב הונא, וכשאדם יודע בחברו שרגיל ייתן לו שלום, אז פה צריך לעשות מעשה אקטיבי כדי ליצור את המפגש הזה, כדי שתקדים לו שלום באופן יזום. זה ההנהגה שכתובה פה. כן, כמובן, זה ההנהגה שיוצרת חומרה גדולה. כן, זאת אומרת, צריך להשתדל, להיפגש עם אנשים שאתה יודע. כן, עכשיו, מה שרואים מפה גם כן, שאמירת שלום זה דבר מאוד 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 חשוב. אמירת שלום זה לברך מישהו בשמו של הקדוש ברוך הוא. מאוד חשוב. לא ביי, לא היי, לא ביי ביי. כן, היום כל מיני ילדים קטנים, ביי. אומרים לך ביי. טוב, ביי. מה זה הדבר הזה? גוזלים לנו את השלום. ישר תקראו להם, תגיד להם. תגיד שלום. תגיד שלום. הנה, זה גזל. כתוב פה, מה? לא לברך? שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אם מישהו אומר לכם ביי, היי, שמי, אם לא, אתה גזלן. לא, אתה גזלן. כך כתוב גמרא, ברכות דבב. אתה גזלן. תגיד לי שלום יפה. בסדר? אנחנו יהודים. אנחנו לא היי, ביי, שמי. כל מיני שטויות. כן.
לכאורה אין הבדל, אבל בין פגישה אקראית לחבר שאתה מכיר, שאתה יודע שהוא אמור להגיד לך שלום. בשניהם אתה אמור להקדים. אז למה יש כאן חילוק?
לא, בחיזור. אם אתה יודע שהחבר שלך, כן, הוא רגיל לברך אותך בשלום, אתה צריך לחזר אחרי הפגישה איתו. אתה לא פגיש לו בהקראה, אתה הולך אליו. נניח, אתה יודע שהשכן שלך כל פעם שאתם מפגשים, הוא אומר לך שלום. אתה חושב שאתה יודע שזה המציאות. אז עכשיו תזמן עצמך. נניח שאתה רצית ללכת ימינה, אבל אתה הולך שמאלה. כדי לפגוש אותו, אז תלך שמאלה, שפגוש אותו. שיגיד לך שלום. תראו כמה זה חשוב. השלום הזה. טוב, שיהיה לכם ביי, לא סתם. שיהיה לכולנו שלום, שיהיה לכולנו שלום. כל טוב.